זבחים דף סמכתת, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמטה. תעלומה, פשוט תעלומה. אמר רבי יצחק, שמעתי שתיים. אחת, קמיצת זר, שאדם שהוא לא כהן, קומץ ממנחה, ממנחת קורבן, ואחת, מליקת זר. הלכה אחת שמעתי לגבי, כשיש קורבן עוף, ואדם שהוא לא כהן, שהוא זר, הוא עושה את המליקה. את השחיטה של העוף עם הציפורן. אחת, שמעתי על זה שתרד, שאפילו אם נעשתה בדיעבד על ידי זר וכבר עלתה על המזבח, מורידים אותה מהמזבח, ואחת לא תרד. ואחת מהם, אם כבר עלתה על המזבח, משאירים אותה ולא מורידים אותה משם, ולא ידענה. אומר רבי יצחק, אני פשוט לא זוכר האם מליקה של זר תרד, או קמיצה של זר תרד, או להפך, אני לא יודע. פשוט, אני בטוח שאחד מהם, אם עלה על המזבח, ירד, ואחד מהם, אם עלה על המזבח, לא ירד, אבל אני לא יודע מי, אם עלתה, תרד, ומי, אם עלתה, לא תרד. לא יודע. איך אומר הפסוק? ותשועה ברוב יועץ. באתי לפניכם, אומר רבי יצחק, ואני מבקש מכם, אולי אתם תוכלו לעזור לי למצוא פתרון, קצה חוט לתעלומה. אמר חזקיה, מסתברה, קמיצה תרד, מליקה לא תרד. איזה מסתברה של חכמי ישראל, זה גאונות שאין לה אח ורע. מסתברה, אומר חזקיה, אני לא שמעתי מה שאתה שמעת, מהסברה שלי לבד אני יכול להגיד לך ש... אומר חזקיה, קמיצה תרד, מליקה לא תרד. מה זה? ככה שליפה? אומרת הגמרא, קודם כל, מה לא? מה לא יכול להיות שזה הסיבה? אומרת הגמרא, עדיין אין לנו תשובה, כן? דבר ראשון, הגמרא מנסה להבין מה חזקיה מתכוון, מאיפה באמת, למה החלטת שזה כן וזה לא. מה ישנה מליקה? די ישנה בבמה? הגמרא מנסה להבין את חזקיה. למה אתה אומר שמליקה על ידי זר, אם עלתה, אמר חזקיה, שאם עלתה לא תרד. למה מליקה אם עלתה לא תרד? זה הרי נעשה על ידי זר. אז מה תגיד? לא, מליקה של עוף שנעשתה על ידי זר, זה באמת לא בסדר, כן? אבל אל תגיד שזר הוא כל כך מרוחק מהעבודה הזאת של מליקה. כי הרי בבמה, היה תקופה בהיסטוריה שאדם היה יוצא לחצר, בונה לעצמו מזבח ומקריב שם קורבנות יחיד. היום זה אסור, אבל היה זמן שזה היה מותר. וגם אם אדם הוא לא כהן, זר, ישראל, בן אחר בן ליהודה, בן יעקב אבינו, הוא יכול ללכת לעשות את כל העבודות, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, לבד. הוא עשה זאת בעצמך, פשוט. אז מה תגיד? אני יודע למה אם מליקה נעשתה על ידי זר, אם עלתה למזבח לא תרד. בגלל שמליקה קשרה בבמה. אבל זה לא נכון, זה לא נכון, אומרת הגמרא, כי אם מליקה ישנה בבמה, גם קמיצה נמי ישנה בבמה. אם אתה סובר שהיה אפשר להעלות על במת יחיד עופות ולעשות להם מליקה, אפשר גם כן, אם כן, לפי דעתך, לעשות במנחה קמיצה גם בבמה. מה שאפשר לעשות ב... אם אפשר לעשות קמיצה בבמה, אפשר גם לעשות מליקה בבמה. אם אפשר לעשות מנחה בבמה, אפשר לעשות גם עוף בבמה. אם אפשר לעשות... עוף אפשר גם לעשות מנחה. אז מה תגיד? וכי תימא אין מנחה בבמה. ומה תגיד? לא, מנחה אין בבמה. למה מנחה אין בבמה? ככה תגיד. ולכן תסבור שלכן לזר אין שום עסק עם מנחה. אז לכן אם קמץ זר, גם אם עלתה על המזבח תרד. כי מה אתה עושה מנחה? קמיצה של מנחה, מה לך ולמנחה? בבמה אתה גם כן לא היית יכול לעשות מנחה. קמיצה של מנחה. אז לכן, אפילו אם עלתה על המזבח בבית המקדש, תרד. לעומת זאת קמיצה, אם נעשתה על ידי זר בבמה, כשרה, אז לכן אם נעשתה בבית המקדש, גם אם זה בדיעבד, אם לכתחילה היה אסור, אבל כיוון שיש לזר איזשהו מגע עם העניין הזה של קמיצה, לכן אם עלתה לא תרד, אומרת הגמרא, אבל העובדה לא נכונה. כי אם אין מנחה בבמה, אין עופות, נמי בבמה. זאת אומרת, מה שיש במנחה יש גם בעופות, ומה שיש בעופות יש במנחה. אם אחד מהם שייך בבמה, השני גם שייך. ואם אחד לא שייך בבמה, השני גם לא שייך בבמה. מאיפה אני יודע את זה? דם הרב ששת. לדברי האומר יש מנחה בבמה, יש עופות בבמה. לדברי האומר אין מנחה, אין עופות. מה איתה? למה אתה מקביל את שתיהם יחד? כי מה המקור לדברים שאפשר לעשות בבמה? הפסוק אומר שהעלו על הבמה עולות זבחים, והסבחו זבחים. רואים מפה המילה זבח, אם אתה ממעט מזה מנחה, אתה ממעט מזה גם עוף. אם אתה מרבה עם זה עוף, אתה מרבה עם זה גם מנחה. זבחים ולא מנחות, זבחים ולא עופות. אם אתה ממעט מהמילה זבחים, אתה ממעט מזה מנחות, אתה גם צריך למעט מזה עופות. כי זה לא משמע לא מנחות ולא עופות. אז אם אתה ממעט את זה, אתה צריך גם למעט את זה. אז אם כן יוצא, שאין שום סיבה לחלק בקשר שיש לזר למנחה, לבין הקשר שיש לזר לעוף. שתיהם הם לכאורה אותו דבר. אומרת הגמרא, בוא ותשמע את הגאונות של חזקיה. בוודאי שמנחה פחות יש לה שייכות לזר. ולכן אם קמץ זר, גם אם עלתה תרד. אתה יודע למה? אומרת הגמרא, אלא אימה, אין קידוש בכלי שרת במנחה בבמה. מה פירוש? קודם כל, נגיד את זה ככה, אין כלי שרת בבמה. א' כל. אין כזה מושג שאדם עשה לעצמו במה בחצר, והוא רוצה להקריב עליה קורבנות. טוב, זה זמן שאפשר להקריב בבמה, בסדר. אבל אתה לא יכול להקדיש עכשיו כלים בקדושה של כלי שרת. אין מושג כלי שרת בבמה, נקודה. אם כן, עופות, אתה לא חייב לקדש אותם בכלי שרת. אתה יכול לעשות את העבודה של העוף בלי שום כלי שרת. מה קרה? אתה עושה מליקה עם הציפורן שלך. זה בסדר. אחר כך, אתה עושה הזעה מהעוף ישר על המזבח. אז אם כן, אפשר לעשות את זה בבמה גם. והרי זר יכול להקריב בבמה, אז יש לו יותר קשר לעוף. אז אמנם שבבית המקדש לא ניתן לזר לעשות מליקה, חלילה וחס. אבל הוא עשה כבר מליקה, בסדר. אז אם עלתה לא תרד, עלתה על המזבח, משאירים אותה להיות מוקטרת על המזבח. אבל מנחה? אין מציאות שזר יעשה מנחה. למה? כי הרי דבר ראשון, לפני כל העבודות שעושים עם מנחה, דבר ראשון מה עושים? מכניסים אותו בתוך כלי שרת. כידוע, זה העבודה הראשונה, לוקחים את כל המנחה, שופכים אותה לתוך כלי שרת. א', יש לך כלי שרת בבמה? אין. אז לא שייך לעשות מנחה בבמה. אז לזר אין קשר למנחה, ולכן גם אם עלתה, תרד. כי מה לך ולמנחה? מה לך ולקמיצה? מה לזר ולעבודה של קמיצה? לכן קמיצה אם עלתה, תרד. זה היה הפתרון המופלא שאמר חזקיה. עד לכאן, יש לנו סוגיה אחת. עכשיו הגמרא עוברת לדבר נוסף. אומרת הגמרא, מלק בשמאל או בלילה וכולי. אז פה העיקר זה וכולי. למדנו במשנה שיש מקרים שפשוט מאוד, אם עשו שחיטה, לא כמו שצריך. יש מקרים שצריך לעשות מליקה. יש מקרים שבכלל צריך לשחוט במקום מסוים. למשל קורבן, איפה שוחטים? תוך העזרה. חולין, בחוץ. מליקה עושים רק בעוף. של קודשים, לא בעוף של חולין. עכשיו, אם אנחנו נתמקד בעניין של עופות, אז אם זה חולין, מותר רק שחיטה ומותר רק בחוץ. אם זה קודשים, מותר רק מליקה ורק בתוך העזרה. עכשיו, מה קורה אם עשו את זה לא כמו שצריך? אז ככה, יש קודם כל מקרים שעשו מליקה בקודשים, אבל החיסרון פה הוא שזה נעשה על ידי פסול. איזשהו פסול, זה נעשה לא כמו שצריך. אז זה דבר ראשון, הגמרא אומרת, תנו רבנן, הגמרא מביאה ברייתא, יכול תהא מליקה שמולקים עם הציפורן, קורבן עוף, על ידי איזשהו פסול. הייתי חושב שהיא נעשתה לפנים, אפילו שזה נעשה בפסול, אבל זה נעשה לפנים, זה קורבן, אוף, קורבן אוף, שעשו לו מליקה בתוך העזרה. עד לפה פיקס, עד לפה זה מצוין. מה הבעיה? שזה נעשה על ידי פסול. הייתי חושב שהיא תהיה מטמאה בגדים בבית הבליעה. מה זאת אומרת? הייתי חושב שהיא תהיה נבלה. נבלה, ההגדרה של זה היא שהבהמה אומתה לא על ידי שחיטה כשרה. אם היה סכין שהוא היה לא כשר, או אם היא נשחטה לא כמו שצריך, זה נקרא נבלה. ועל נבלה של אוף, ההלכה היא שאם אדם נוגע באוף, אדם רואה על הכביש איזשהו יונה שמתה, והוא נוגע ביונה, היא לא נשחטה על ידי שחיטה כשרה, היא נקראת נבלה, אבל הוא לא נטמא. מתי הוא יהיה טמא, במחילה מאוד מעלתכם, אם חלילה וחס הוא יעבור על האיסור של אכילת נבלה, והוא ילך ויאכל חתיכה אחת מאותו נבלה, אז הוא יהיה טמא מתי? ברגע שהוא בלה חתיכה מהנבלה הזאת. זה נקרא מטמא בבית הבליעה. נבלה של אוף, טהור, מטמא בבית הבליעה. עכשיו, כאן זה היה שחיטה. זה היה שחיטה. לא, זה היה... לא היה שחיטה, זה היה מליקה. כאן זה היה מליקה. אפשר למלוק, רק קודשים בפנים מותר למלוק. ורק על ידי אדם כשר. אבל פה זה היה על ידי פסול. אז אם כן, המליקה פה לא הכשירה את הקורבן. ולכן זה נחשב נבלה וזה מטמא בבית הבליעה. ככה הייתי יכול לחשוב. תלמוד לומר נבלה. התורה אומרת, אתה יודע מה מטמא בבית הבליעה? רק נבלה. במקרה פה, שיש פסול מסוים במליקה של קודשים בפנים, זה לא נקרא נבלה. שאת הגמרא, מי אמר שזה לא נקרא נבלה? הנמי נבלאי, אולי זה גם נקרא נבלה? כי הרי בסדר זה נמלק, בסדר זה קודשים, בסדר זה בפנים, אבל זה על ידי פסול. אולי זה נבלה? אומרת הגמרא, אלא, תלמוד לומר טריפה. ופה המילה טריפה מיותרת. מיותרת. ואנחנו לומדים ככה. המילה טריפה מלמדת אותנו. מה טריפה שאין מטרת את האיסור? כמו שטריפה, אין סיכוי שיהיה אפשר להעלות על המזבח בעל חיים שהוא טריפה. זאת אומרת, עשית לו שחיטה, מליקה, מה שרק תעשה, על ידי כהן גדול, 10 דורות של כהנים גדולים. אבל אם הוא טריפה, אין דבר כזה שהוא יעלה ולא ירד מעל גבי המזבח. וזה מה שהברייתא פה קוראת לזה, אין מטרת את האיסור. אין לו שום מקרה שיכול לעלות על המזבח ולא מורידים אותו מהמזבח. זה טריפה. אז דווקא דבר כזה, שאם עלה על המזבח מורידים אותו, רק הוא יש בו את ההלכה הזאת שהוא מטמא בבית הבליעה. אף כל שאין מטרת את האיסור. יצא מליקה שהיא לפנים, אפילו בפסול מסוים, בכל זאת, הועיל והיא מטרת את האיסור, מכיוון שאם עלתה לא תרד, אז לכן אין מטמא בגדים בבית הבליעה. אתה יודע מה אני בא פה לאבי? אבי המולק קודשים בחוץ, זה סימן קץ, קץ חפץ, קודשים בחוץ, אז קודשים זה האות הראשונה קץ, קץ, קוף, ובחוץ האות האחרונה זה צדיק, זה קץ. אז אני בא לאבי קודשים בחוץ, מה עוד? הוא מולק. זה לגבי מולק, זה לגבי קודשים. ומולק חולין בין מבפנים ובין מבחוץ, שזה חפץ, חולין, פנים, זה אות ראשונה, וחוץ. בכל אופן, מה אנחנו מביאים? קודשים בחוץ, חולין בין בפנים ובין בחוץ, במליקה. הועיל ואין מתירין את האיסור, כיוון שאם עלו על המזבח ירדו, אז אם כן, מטמאין בגדים הבית הבליעה. אז יש להם דין של נבלה, ואם אדם הלך ואכל חתיכה מהבשר של אותם שנמלקו בצורה הזאת, אנחנו אומרים שהוא נטמא ברגע שהוא בלה את הבשר הזה. אז יוצא מכאן, בינתיים, שיש הרי 4 מקרים. יש חולין, יש חולין בפנים ובחוץ, וקודשים בפנים ובחוץ, דיינו בפנים מהעזרה ומחוץ לעזרה. המקרה היחיד שמליקה אין בדין נבלה זה רק אם היא נמלקה, קודשים כמובן, בפנים העזרה, בצורה קשרה. אבל ברגע שהיה פה מליקה של חולין, בין בפנים בין בחוץ, מליקה של קודשים בחוץ, אנחנו אומרים שזה נבלה וזה מטמא בבית הבליה. זה בשביל להקל, כן? כל דיני המליקה, חוץ מהמקרה שהוא ככה עושים אותו לכתחילה, קודשים של אוף עושים להם מליקה בתוך העזרה, זה המקרה היחיד שמליקה לא מטמא משום נבלה. חוץ מזה, כל מקרה אחר מטמא משום נבלה. זה ברייתא אחת. תניא אידך, הברייתא הבאה מדברת על שחיטה. הברייתא הקודמת דיברה על מליקה, כדי שלא נתבלבל. הברייתא הקודמת דיברה על מליקה, ושם המסקנה הייתה שהמליקה היחידה שאין בה טומאת נבלה, זה רק אם היא נמלקה כדין. קודשים בפנים על ידי כשר. עכשיו, מה לגבי שחיטה? תניא אידך. יכול תהא שחיטת חולין לפנים. אחד על ההחסה שחיטת בהמת, שחיטת אוף חולין בתוך העזרה. וקודשים, בין מבפנים ובין מבחוץ. ששתיהם זה לא בסדר. קודשים צריך לעשות לעופות מליקה. והוא עשה שחיטה, בין אם הוא שחט את העוף של הקודשים בפנים, ובין אם הוא שחט את העוף של הקודשים בחוץ. שניהם זה לא בסדר. אבל הייתי חושב שזה מטמא בית הבליה, שזה, מכיוון שבכל שלושת המקרים שהזכרנו, זה הרי לא בסדר. כי הרי בשביל קודשים, עוף של קודשים, איך מתירים אותו? על ידי מליקה בפנים. וכאן עשו שחיטה. בין מבפנים בין מבחוץ, לא משנה, שתיהם לא התיר את העוף קודשים. ובחולין, הוא עשה שחיטה בפנים, בתוך העזרה, זה גם כן לא בסדר. הייתי חושב אולי שזה יהיה נבלה. תלמוד לומר, נבלה. רק מקרה של נבלה, מטמא בבית הבליה. שואלת הגמרא, רגע, אם זה לא נשחט כמו שצריך, הענה מנבלה היא, אולי נגיד שגם זה נקרא נבלה, כי הרי זה לא הוכשר בצורה הנכונה. אם זה קודשים, זה לא נמלק בפנים. ואם זה חולין, זה לא נשחט בחוץ. אז אם כן, אולי נאמר שבכל מקרה שהמתה שלו, שהמיתו אותו בצורה לא קשרה, אולי נאמר שיהיה בו דין של נבלה. אלא, תלמוד לומר טרפה, שהמילה הזאת מיותרת. מה טרפה? שווה בפנים כבחוץ. כך טרפה. מה זה טרפה? שאחד מהאיברים הפנימיים שלו הלך. כן, הוא לא יכול לחיות ככה. הבעל חיים הזה אין לו סיכוי לשרוד בצורה כזאת. אם הוא טרפה, הוא טרפה בפנים, והוא טרפה בחוץ, והוא נשאר טרפה עם חותמת. אין לו אפשרות לצאת מהטרפה, וזה לא משנה איפה עשו אותו, איך עשו איתו ומה עשו איתו. טרפה, הוא נשאר טרפה. אז אם כן, מה טרפה שווה בפנים כבחוץ, שזה נשאר דין של טרפה? אף כל שוות בפנים כבחוץ. דווקא דבר שאין הבדל אם זה נעשה מחוץ לעזרה או בתוך העזרה, הוא, יש לו דין שהוא מטמא בבית הבליה. אבל יצאה שחיטת חולין בפנים. שחיטה של אוף חולין בתוך העזרה. זה משנה אם עשו את זה בתוך העזרה או מחוץ לעזרה, או שזה משנה. שחיטת חולין בחוץ כשר עם חותמת הכי קשרה שיכולה להיות. אבל אם היא נעשתה בפנים, לא טוב. אז היא לא שווה בפנים כבחוץ, כי לא שוחטים חולין בפנים. ובחוץ כן. אז אם ככה, זה לא דומה בחוץ לבפנים. מה עוד? וקודשים, בין מבפנים ובין מבחוץ, הועיל ולא שוו בפנים כבחוץ, הרי קודשים שנשחטו בין בפנים ובין בחוץ, הם לא שוו בפנים כבחוץ, כי הם עשו מליקה לקודשים בפנים, זה יהיה כשר. אם עשו מליקה לקודשים בחוץ, זה לא יהיה כשר. אז אם כן, זה לא שווה בפנים ובחוץ. אז אם כן, אין מטמאים בגדים בבית הבליה. אז מכיוון שכך, מכיוון שזה נעשה שחיטה, פה מדובר על כל מיני מקרים של שחיטה לא כמו שצריך. קודשים, עופות של קודשים, אף פעם זה לא בסדר ששוחטים אותם. צריך לעשות להם מליקה. וחולין, אם עשו שחיטה בפנים, בתוך העזרה זה לא בסדר, אם שחטו בחוץ זה בסדר גמור. אז שחיטה של חולין בפנים ושל קודשים בין בפנים ובין בחוץ, בכל שלושת המקרים האלה, נכון שזה לא בסדר, אבל זה לא מטמא בגדים הבית הבליה, זה לא נקרא נבלה, כי זה לא דומה לטרפה, כי יש כן הבדל בין בפנים לבין בחוץ בכל המקרים האלה. אומרת הגמרא, בשלמה חולין, כן, אז אם ככה אמרנו על כל המקרים האלה, שהם לא מטמאים בגדים בבית הבליה, הם לא נחשבים נבלה. אומרת הגמרא, בשלמה חולין, אתה צודק. עכשיו הגמרא מנסה להבין את הברייתא. חולין, אתה צודק. תשמע, יש הבדל, שתי קצוות, אם זה נעשה בתוך העזרה או מחוץ לעזרה. ברגע שאדם הולך ושוחט חולין מחוץ לעזרה, מעולה, איזה פילי פלאים, הוא יכול לעשות על זה מזכורת. מה זה אומר? אז בוודאי. אתה הולך ועובד במשחטה, ואתה שוחט חולין במשחטה מבוקרת עם רישיון והכל, מצוין. אבל אתה עושה את השחיטה הזאת בפנים, אוי ואבוי, זה לא בסדר. לשחוט חולין בתוך העזרה, שומו שמיים על זאת. אז יש הבדל, הם לא שווים בפנים לבחוץ. אז אתה צודק, תשמע, זה לא דומה לטריפה. כי טריפה הוא טריפה בפנים, הוא טריפה בחוץ אותו דבר. ושחיטת חולין זה לא דומה בפנים לבחוץ. ולכן אין לזה דין שזה מטמא בבית הבליעה. טוב, קיבלתי. אבל מה תגיד לגבי קודשים? אלא קודשים, אוף של קודשים. אידי ואידי, כששוחטים אותם, פסולים נינו. את משנה אם אתה שוחט קודשים בחוץ או בפנים? קודשים צריך למלוק, רבנו. קודשים מולקים בתוך העזרה. אם הוא עשה שחיטה, בין בפנים ובין בחוץ זה לא בסדר. אז אם ככה זה כן שווה בפנים כבחוץ, אז אם כן, אולי נאמר שכן יהיה בזה דין תומה של נבלה כשזה נשחט וזה לא נמלק, כי זה הרי דומה לטרפה, כי זה שווה בפנים ובחוץ. אומרת הגמרא, אמר רבה, אם הועילה לו שחיטה, שחיטת חוץ, אז ככה, שחיטת, מגיע רבה ואומר, אתה צודק, את ההלכה לגבי שחיטת אוף של קודשים בחוץ, אני לא לומד מהפסוק של טרפה. לא, את זה אני לומד מסברה. לא, באמת אתה צודק. מה שהברייתא למדה מהפסוק של טרפה, זה לא למקרה של שחיטת אוף קודשים בחוץ. רק מאיפה כן לומדים את זה? את זה אומר רבא, יש לי סברה. אם הועילה לו שחיטת חוץ לחייבו קראת, אם אחד בא ושחט קודשים בחוץ, אפילו אם זה אוף, זה לא עובר בכלל בכלל על סדר היום דבר כזה. אדם הלך ושחט קודשים מחוץ לעזרה ונחרטה. נורא והיום הדבר הזה. הוא חייב כרת. למה? הוא שחט קודשים בחוץ. רגע, אבל זה אוף. אוף צריך לעשות מליקה. כן, אבל אם הוא יעשה את זה בתוך העזרה, אתה צודק, אבל הוא עושה את זה בחוץ. שחיטה בחוץ זה חיוב כרת. אין על מה לדבר. אין הנחות. רגע, אז אתה בעצם אומר שהוא שחט את זה בחוץ? מה אמרת? שחט? כן, הוא שחט את זה בחוץ והוא ממש חייב כרת. אז רגע, אז אתה קורא לזה שחיטה? אז זה כבר נבלה לא יכול להיות. אם אתה קורא למעשה שהוא עשה עם הקודשים בחוץ שחיטה, ולכן אתה אומר שהוא חייב קראת, אם זה שחיטה כבר נבלה זה לא. כי נבלה זה בעל חיים שמת לא על ידי שחיטה. אבל אתה קורא פה לשחיטה של ההוא שחיטה, אומנם שזה נעשה בחוץ, אבל זה נחשב שחיטה, וזה לא נחשב נבלה יותר. ולכן אין בזה דין נבלה, וזה לא מתאמן בבית הבליעה. אז אם הועילה, איזה יופי. אם הועילה לו שחיטת חוץ לחייבו קראת, אז אתה קורא לשחיטה הזאת שחיטה? אז אם כן, לא תועיל לו לטהרה. לא תועיל לו לטהרה? טוב, לא תועיל לו לטהרה מידי. אז אם כן יוצא שמכיוון שזה מועיל לו, השחיטה הזאת מועילה לו, שהוא יהיה חייב קראת, אז אם כן זה כבר לא נחשב יותר תומת נבלה, אלא זה יהיה טהרה. זה נחשב, אם אדם בולע קודשים של אוף שנשחטו בחוץ, לא יהיה טמא בבית הבליעה. לא תועיל לו לטהרה מדי נבלה, ככה צריך לקרוא את זה, כן? אז ודאי שזה יועיל לו. אם אתה קורא לזה שחיטה, אם אתה קורא לזה שחיטה לגבי זה שאתה מחייבים את הבן אדם הזה קראת כי הוא שחט בחוץ, אז זה לא יועיל לו לתאר את זה מדי נבלה, אז ודאי שזה צריך להועיל לו לתאר אותו מדי נבלה. ולכן הוא לא יתאמה כשהוא יאכל את הבשר הזה בבית הבליעה. כמו שהסברנו, רק הפסיק פה צריך להוסיף כמה מילים אחר כך. אומרת הגמרא, אשכחן חוץ, באמת מצאנו לגבי שחיטה של אוף קודשים בחוץ, שחיטה בסכין, שזה לא מטמא משום נבלה. למה? הועילה לו שחיטה לחייב אותו קראת על זה שהוא שחט קודשים בחוץ, אז אם כן, זה גם כן לא נחשב נבלה. אבל פנים מנהלן. מאיפה נלמד? שאם שוחטים קודשים בפנים העזרה, והרי צריך למלוק את זה, לא לשחוט, זה מדובר על אוף, שזה לא יהיה דין של נבלה. אומרת הגמרא, הואיל ולא שב, הוא בפנים כבחוץ. הרי הברייתא פה אמרה מהמילה טריפה, שלומדים מזה שכמו שטריפה שווה בפנים כבחוץ, תמיד זה טריפה, ככה גם כדי שדבר יהיה לו דין של טומאת נבלה, וצריך שזה יהיה שווה בתוך העזרה לחוץ לעזרה. אבל מכיוון ששחיטה בחוץ של עוף קודשים, אנחנו אומרים שיש בו חיוב קרת, אז אם כן, ואם זה נעשה, אם זה בחוץ יש בו חיוב קרת, ואם זה בפנים אין פה חיוב קרת, אז זה לא שווה בפנים לבחוץ. אז אם כן, גם לגבי בפנים, שחיטה של עוף קודשים בפנים, גם כן לא יהיה בו דין של נבלה, כי זה לא שווה בחוץ כבפנים. כי בחוץ יש חיוב קרת, מי ששוחט קודשים, אפילו של עוף בחוץ, אז, ובפנים אין הרי חיוב קרת, מי ששוחט קודשים בפנים. אז אם כן, זה לא שווה בפנים לבחוץ, אז אין פה דין טומאת נבלה, גם לא בפנים. שחיטה של קודשים, של עוף בפנים, אין בדין של נבלה. שזה לא מתאמה בבית הבליה. שואלת הגמרא, יחי, מלאק קודשים. עכשיו הגמרא שואלת על הברייתא. הברייתא אומרת שדבר שלא שווה בפנים כבחוץ, אין בו דין של נבלה. אז אם כן, שואלת השאלה, מלאק קודשים בחוץ, נמי לו. זאת אומרת, שזה גם כן לא יתאמה משום נבלה, מלאק קודשים בחוץ. כי מה הדין? אם אדם עושה מליקה בקודשים, בעופות בפנים. מה הדין? מה שיכול להיות יותר טוב מזה? הוא לוקח עוף קודשים בתוך העזרה ועושה לו מליקה. אוי, זה כהן הכי טוב שיכול להיות בעולם. נו, אז זה יהיה כשר. ואם הוא יעשה את אותה פעולה בחוץ, מלק עוף של קודשים בחוץ, אז מה אמרנו? מליקה של עוף של קודשים בחוץ. נאמר גם שלא יהיה בזה דין של נבלה. למה? מלא קודשים בחוץ נמי לו. אומרת הגמרא, דלא שבו בפנים כבחוץ. כי הרי בפנים זה נחשב מליקה הכי קשרה שיכולה להיות. ככה באמת צריך להקריב עוף, לעשות לו מליקה בפנים. אז אם כן, שגם אם עשו מליקה בחוץ, נאמר שזה לא יתאמה משום נבלה. מתרצת הגמרא, אמר רב שימי ברשי, דנין דבר שלא בהכשרו. דיינו, דנים שחיטת עוף בפנים, שזה לא כמו שצריך. עוף לא שוחטים בפנים, אלא מולקים אותו בפנים. אז בכל מקרה זה לא מכשיר אותו. מדבר שלא בהכשרו, שזה אם שוחטים עוף בחוץ, שזה גם כן לא מכשיר אותו. אז מקישים ביניהם. אבל, ואז אנחנו רואים ששניהם לא יהיה בהם דין של טומאת נבלה, וזה לא יתאמן בבית הבליה. אבל לעומת זאת, ואין דנין דבר שלא בהכשרו, שזה מליקה בחוץ. זה מכשיר? מה פתאום? בשביל להכשיר את העוף, צריך לעשות לו... בשביל להכשיר את העוף, צריך לעשות לו מליקה בפנים, בתוך העזרה. ואם עשו לו מליקה בחוץ, זה לא דבר שמכשיר את העוף. אתה רוצה לדון אותו מדבר שבהכשרו? אתה רוצה לדון אותו ממליקה שמכשירה את הקורבן לגמרי? אנחנו מדברים להקיש בין שתי דברים ששניהם הקורבן הוא לא כשר, וכל השאלה היא האם זה נבלה או לא, אז אנחנו מדמים אחד לשני. אבל ברגע שיש פה דבר שהוא ממש כשר לגמרי, זה מליקה כשרה, עוף שמלקו אותה בתוך העזרה, זה כשר לגמרי. אז לכן באמת זה לא מתאמה משום נבלה. אבל אני לא יכול לדמות אותו למקרה של מליקה של עוף בחוץ לעזרה, שזה לא מכשיר בכל מקרה את העוף, אז אין לי עדיין אפשרות לדמות את זה בכלל למליקה של עוף בפנים. אני יכול לדמות שתי דברים שהם לא קשרים אחד לשני, ולהגיד כמו שזה אין לו טומאת נבלה, גם לזה אין טומאת נבלה. אבל להגיד לדמות דבר שהוא קשר ב-100%, לדמות אותו לדבר שלא קשר בכלל, ולהגיד כמו שהדבר שקשר ב-100%, אין בו דין של טומאת נבלה, אז גם הדבר שלא קשר ב-100% לא יהיה בו דין של טומאת נבלה. מה הדמיון בכלל? זה קשר 100%, אז למה שהוא יהיה נבלה? זה לא רק שזה לא נבלה, זה קודש הקודשים. זה קורבן קשר לגמרי. זה עולה לרצון לריח ניחוח. אז מה אתה מדמה אותו בכלל לאחד שעשו לו מליקה מחוץ לעזרה, שזה לא קורבן קשר? אז בסדר, אם יהיה בו טומאת נבלה או לא יהיה בו טומאת נבלה, אני לא יכול לדמות אותו, אבל על כל פנים, למליקה שנעשתה בפנים בצורה קשרה. אז לכן, מליקה של קודשים שנעשתה בחוץ, היא כן מתאמה בבית הבליה. אומרת הגמרא, ולא? וכי לא מדמים דבר שלא בהכשרו, דבר שהוא בכל מקרה לא קשר, מדבר שהוא כן יהיה קשר? והתניה, מניין ליוצא? מאיפה לומדים לגבי בשר או אימורים של קודשים שיצאו מהעזרה, החזירו אותם והעלו אותם על המזבח. זה נפסל. ברגע שהוא יוצא הוא נפסל. אסור לעלות אותו על המזבח, אבל העלו אותו כבר. מניין שאם עלה, לא ירד, משאירים אותו על המזבח, מקטירים אותו ולא מורידים אותו משם, כי המזבח קידש אותו. שהרי יוצא כשר לגמרי, ב-100%, בבמה. הרי בבמה אין מחיצות, בבמת יחיד. אז אין מושג כזה שהבשר של האימורים יצא מהמחיצות, כי אין מחיצות. אז אם כן, כמו שיוצא בבמה כשר לגמרי, ב-100%, ככה גם אם הוא יצא קודשים מהעזרה, ששם זה לא בסדר, אז גם כן אנחנו נגיד שזה, אם עלה לא ירד. הרי אתה לומד פה דבר שלא בהכשרו, כי הרי בשר של קודשים שיצא מהעזרה, זה לא בסדר, זה לא מכשיר את הקורבן. אתה לומד את זה מבמה, ששם זה כשר כתחילה. אתה רואה שדנים דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו. מתרץ את הגמרא, מה אתה חושב, שדבר שיצא מהעזרה, בשר שיצא, או בשר או אימורים שיצא מהעזרה, זה שאם עלה למזבח לא יורד, אני לומד את זה מבמה? מה פתאום? טענה, אז זאת תורת העולה ריבס המחלי. המקור האמיתי ללמוד שדבר שיצא מהעזרה, אימורים למשל, שיצאו מהעזרה, שאם עלו על המזבח לא ירדו, אתה יודע מאיפה המקור של זה? זה שכתוב, זאת תורת העולה. תורת העולה בא ואומר שזה מרבה זאת תורה אחת לכל העולים שלא ירדו. הזאת ממעט שיש מקרים מסוימים שאם עלו כן ירדו. אנחנו אמרנו מה ההבדל? דבר שכשהוא נכנס לעזרה הוא היה קשר, אז אם עלה, אפילו אם בסוף הוא נפסל, אם עלה לא ירד, ודבר שנכנס לעזרה הוא כבר היה פסול, אז גם אם עלה ירד. זה מייתנו מזאת. אבל תורת העולה מרבה שכל העולים לא ירדו. אז זה שאנחנו מדמים את זה לבמה, ואנחנו אומרים שכמו שבמה יוצא לא נפסל, זה אסמכתה כזו, זה לא המקור האמיתי. באמת אנחנו לא מדמים דבר שלא בהכשרו, מדבר שבהכשרו. כדי שנוכל להיכנס ככה למשנה בקלות, נקדים הקדמה קצרה. טריפה זה אומר בעל חיים שיש בו איזשהו מום שהוא לא יכול לחיות ככה זמן, למשך זמן ממושך. מה קורה עם טריפה? ברגע שהבהמה מתה, היא מטמאה. מישהו נוגע בבהמה הזאת, בנבלה הזאת, או שהוא מרים אותה, הוא נטמע מיד. אבל אם הולכים ושוחטים את הטריפה, הבעל הבית שומע שהבהמה שלו טריפה. הוא רץ מהר לשוחט, תשחוט את הבהמה הזאת. השוחט הלך, שחט לו את הבהמה. עכשיו הוא חושב שהוא יכול לאכול את הבשר. אומר לו השוחט, אדוני, אתה לאכול את הבשר אתה לא יכול לאכול, כי זה טריפה אחרי הכל. אבל דבר אחד הרווחת, שמי שנוגע עכשיו בבשר של הבהמה הזאת לא נטמע. בדרך כלל, מי שנוגע בנבלה נטמע. או טרפה שמתה, מי שנוגע בה נטמע. איזה טומאה? טומאה של מגע ומסע. אם הוא נוגע בבהמה או שהוא מרים אותה, אז הוא נטמע. אבל פה ברגע ששחטו את הבהמה הזאת, הטרפה, אין טומאה יותר. זה לגבי בהמה. מה לגבי עוף? זה המשנה שלנו. עוף, השאלה היא כזאת. יש שתי אפשרויות לשחוט עוף, יש שחיטה ומליקה. השאלה היא האם על ידי שחיטה או מליקה אפשר להוריד את הטומאה של טריפה מהעוף או לא. אז יש בזה שלושה דעות. דעה הראשונה סוברת שבין שחיטה ובין מליקה מורידה את הטומאה של טריפה, דעה שנייה סוברת שלא מורידה, ודעה שלישית סוברת שזה תלוי. מליקה לא מורידה, אבל שחיטה כן מורידה את הטומאה. נראה את המשנה בפנים. אומרת המשנה, מלק ונמצאת טריפה. לקחו קורבן עוף לתוך העזרה, עשו לה מליקה כשרה, התברר שהיא טרפה. האם יש לה טומאת נבלה או לא? רבי מאיר אומר, אינו מטמא בבית הבליה. אין לה טומאת נבלה. כמו שאנחנו יודעים, לגבי עוף, הטומאה שלה בתור נבלה זה לא כמו בהמה שמטמאה במגע ובמסע, מגע ובמסע, אלא הטומאה היא טומאת בית הבליה. דיינו, ברגע שבן אדם אוכל חתיכה מהנבלה של העוף, כשהוא בולע, אז הוא נטמע. אבל ברגע ששחטו את העוף או שמלקו אותו, סובר רבי מאיר שאין פה יותר טומאה והיא לא מטמאה יותר בבית הבליה. רבי יהודה אומר, מטמא. בין אם היה פה מליקה ובין אם היה שחיטה של העוף, אם כיוון שבהתחלה הוא היה טריפה, אז גם אם עשו לו שחיטה כשרה, הוא ממשיך לטמא בבית הבליה. ורבי מאיר בא ומוכיח שאין טומאה. אמר רבי מאיר, קל וחומר. אם נבלת בהמה שמטמאה במגע ובמסע, איזה טומאה חמורה יש לבהמה? רק בן אדם נגע בה, כבר נטמא. ובכל זאת, שחיטתה מתארת טריפתה מטומאתה. שמעת מה זה? שחטו את הבהמה, זהו. גם אם יגעו אחר כך בנבלה, לא נטמאים. מרימים את הנבלה, לא נטמאים. מה קרה? זה היה טריפה הרי, זה אמור לטמא. התשובה היא לא, היה פה שחיטה. אז אם כן, עוף, נבלת העוף שאינו מטמא במגע או במסע. אם אחד ייגע בעוף, נבלה, טריפה, לא היה פה שום הכשרה. מה יקרה? כלום, הוא לא נטמא. ירים את העוף 10 פעמים, שום דבר הוא לא יטמא. מתי בן אדם נטמא כשהוא מתעסק עם נבלה של עוף? אם הוא בלה חתיכה מהעוף. זהו, אבל כל מה שהוא נוגע ומרים, כלום לא. אז מה רואים, מה יותר חמור? רואים פה שהרבה יותר חמור, בהמה, רק נוגעים כבר נטמאים. אבל לעומת זאת עוף, עד שלא בולעים, אין פה טומאה. אז אם בבהמה שהיא כל כך חמורה, בכל זאת אם שוחטים את הטריפה, היא מבטלת, השחיטה מבטלת את הטומאה של הטריפה, אז כל שכן בעוף. אז אם כן, נבלת העוף שאינו מטמא במגע ובמסע, אינו דין שתהיה שחיטתו מתארת טריפתו מטומאתו? עד לכאן, קל וחומר, לגבי סתם עוף, עוף חולין. אני לומד קל וחומר מבהמת חולין. מה? בהמת חולין. שהטומאה שלו הרבה יותר חמורה מעוף של חולין. כי הרי הוא מטמא במגע, זהו, במסע, הרים, אפילו אם לא בלה. אז בכל זאת, אם שוחטים את הבהמה, מתבטל הטומאה. אז כל שכן עוף. שהטומאה שלו הרבה יותר קלה, כי הרי רק בולעים את הבשר, רק אז נטמאים. אז אם בבהמה השחיטה ששוחטים את הטריפה מבטלת את הטומאה ממנה, כל שכן עוף, זה עוף של חולין. עכשיו, זה עד לפה היה קל וחומר. מכאן ועלה זה בניין אב. עכשיו מדמים עוף של חולין לעוף של קודשים. מה מצינו בשחיטתו של עוף חולין? שהיא מכשרתה לאכילה, ברגע ששחטו עוף חולין, עכשיו אפשר לאכול מהבשר, ומתאר את טריפתו מטומאתו. ואתה רואה שכששחטו את הטריפה, אמנם שאין פה יותר אכילה, אבל אין פה טומאה גם. אז אם כן אותו דבר, אף מליקתו, שזה מליקה של עוף, של קורבן, שהיא מכשרת, מכשרתו באכילה, אם דובר פה על קורבן חטאת העוף, שמיועדת לאכילה לכהנים, אז המליקה מכשירה את החטאת לאכילה. אז אם כן, גם כאן אנחנו נאמר, תתאר טריפתו מידי טומאתו. אז גם היא תתאר את הטריפה מידי טומאה. וזה דעתו של רבי מאיר, שסובר שגם שחיטה וגם מליקה של עוף, טריפה, גורמים שהוא לא יטמא יותר בבית הבליעה. רבי יוסי עושה פשרה. רבי יוסי אומר, דיה כנבלת פעימה. מאיפה אתה לומד עוף שהוא לא יטמא אם שחטו אותו עוף שהיה טריפה? אתה לומד את זה מקל וחומר מבהמה, נכון? כמו שבהמה, למרות שהייתה טריפה, ברגע ששחטו אותה היא יותר לא מטמאה, ככה גם עוף שהטומאה שלו יותר קלה וכו'. הרי הכלל אומר שאם אתה רוצה ללמוד עוף מבהמה, אז אתה יכול ללמוד מהבהמה רק מה שיש בבהמה. אתה לא יכול דרך קל וחומר ללמוד מהמלמד, משהו שאין במלמד בעצמו. אז אם בבהמה בעצמה אנחנו אומרים שרק שחיטה מבטלת את הטומאה מהטריפה, אבל אם תמלוק בהמה, קודם כל בוא נראה אותך מצליח, כן? אבל נאמר שיש לך ציפורניים של ברזל, אתה יכול לעשות מליקה בבהמה, וכי זה יבטל את הטומאה ממנו? מה פתאום? אז אם כן, איך בהמה יכולה ללמד לעוף במליקה? בהמה רק על ידי שחיטה אפשר לתאר את הטומאה ממנה, אבל לא על ידי מליקה. אז אם כן אפשר גם ללמוד בעוף, רק לגבי שחיטה שיתהר מטומאתו, ולא לגבי מליקה. אז זה גם מנת דיו לבא מן הדין, להיות כנידון. מספיק לזה שבא מהקל וחומר, להיות כמו מי שלימד את הקל וחומר. אתה בא ואתה רוצה לקנות משהו באיזה חנות, אתה יכול לקנות משהו של המוכר? אין, אי אפשר, מה שיש לו יכול למכור לך. מה שיש למלמד, הוא יכול למכור ללמד, אבל מה שאין לו, הוא לא יכול למכור. אז מכיוון שבבהמה אין את הדין של מליקה, אז אי אפשר ללמד לעופות שגם במליקה של טריפה לא יהיה שם דין של טומאה. דיה כנבלת בהמה, שחיטתה מתארת ולא מליקתה. רק השחיטה של העוף מתארת אותה, המליקה של קורבן אפילו לא מתארת אותה מדי טריפה. ומה השאלה מתבקשת כאן? ורבי מאיר לא דריש דיו? מה, רבי מאיר לא סובר שהמלמד לא יכול ללמד משהו שאין לו בעצמו? איך יכול להיות שהוא לומד מליקה בעוף, בקל וחומר, משחיטה בבהמה, אם בבהמה עצמה הם מחלדין מליקה, והדיו דאורייתא הוא. ועוד יותר מזה, הרי המושג שלומדים שדיו לבא מן הדין להיות כנידון, שהמלמד לא יכול ללמד מה שאין בו בעצמו, זה מהתורה. מאיפה לומדים את זה? דתניא, הברייתא הידועה שמשם לומדים את 13 מידות שרבי ישמעאל אמר שהתורה נדרשת בהן. שם כתוב ככה, מדין קל וחומר כיצד? איך לומדים דין של קל וחומר? מאיפה לומדים את זה? ויאמר השם אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה וגומר. מה קורה? אבא שירק על הבת שלו, היא לא תתבייש 7 ימים מאבא שלה? קל וחומר למרים, שהקדוש ברוך הוא כביכול ירק עליה בזה שהוא נתן לה נגע צרת, וכי היא לא צריכה כל שכן להתבייש 14 יום, שבועיים? אז מקל וחומר אנחנו לומדים שמרים הייתה צריכה להיות מצורת 2 שבועות. אבל במציאות כמה זמן היא הייתה טמאה? רק שבוע אחד. למה? כי דיו לבא מן הדין, כן, קל וחומר לשכנה 14 יום, אלא דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מאיפה למדנו שהיא צריכה להתבייש? מאבא רגיל. כמו שבאבא רגיל צריך להתבייש רק שבוע, ככה גם היא צריכה להיות טמאה רק שבוע אחד. אז אם כן, איך בא רבי מאיר ולא לומד דיו? הרי זה למעשה חלק מהלימוד של קל וחומר. אלא אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי אבין, רבי מאיר קרא אשכח וכדרש. קל וחומר, אתה צודק, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אבל פה רבי מאיר מצא פסוק, וממנו הוא דרש את הלימוד שלו. זאת תורת הבהמה והעוף. הבהמה והעוף, השידוך עולה יפה, מחוברים ביחד. במה הם למדים אחד מהשני? ככה, וכי באיזה תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? במה הם בדיוק דומים העוף לבהמה והבהמה לעוף? באיזה עניין? בהמה מטמאה במגע ובמסע, עוף אינו מטמא במגע ובמסע. בהמה, כשהיא טמאה, כשהיא נאמר התנבלה, לא נשחטה כדין, אז רק נוגעים בבהמה כבר נטמאים, או שאפילו לא נוגעים בבהמה, אלא לוקחים איזה אלונקה ומרימים את הבהמה דרך האלונקה, אפילו אם לא נגעו בה נטמאים, במסע. עוף, אם אדם נוגע בעוף נבלה, הוא לא נטמא. מתי הוא נטמא? רק אם הוא בלה חתיכה מהעוף נבלה. אז בזה העוף לא דומה לבהמה. והבהמה גם לא דומה לעוף. עוף מטמא בגדים, הבית הבליה. ברגע שבאדם בלה את הנבלה של העוף, הוא נטמא. מטמא בגדים. אבל לעומת זאת בהמה, אין דבר כזה אצלה. לעומת זאת בהמה, אינה מטמא בגדים, הבית הבליה. לא, היא לא מטמא את הבגדים של האדם שבלה מהנבלה של הבהמה. אז במה באמת הם דומים? בהמה ועוף. זאת תורת הבהמה והעוף. מה הבהמה והעוף מתחברים? באיזה עניין? אומרת הגמרא, אלא לומר לך, מה הבהמה? דבר שמכשירה לאכילה, מתאר טרפתה מטומאתה? כמו שבהמה, מה מכשיר אותה לאכילה? שחיטה? טוב, זה טרפה. טרפה אתה לא יכול בחיים להכשיר באכילה, אבל מה כן? מה שגורם להכשיר אותו באכילה בבהמה כשרה, לפחות בבהמה טרפה, זה יטהר אותה מהטומאה, לא יהיה בטומאה של נבלה אם ישחטו את הבהמה הזאת. זה ודאי, למדנו שבבהמה, ברגע ששוחטים את הבהמה שחיטה כשרה, היא לא מטמאה טומאת נבלה, גם אם לפני כן הייתה טריפה והיא לא ראויה כעת לאכילה. אז אם ככה אותו דבר גם פה, אף אוף, דבר שמכשירו באכילה, מתאר טריפתו מטומאתו. באוף אוף, דבר שמכשיר אותו לאכילה, כמו שחיטה. שחיטה של אוף חולין, אחרי ששחטו את העוף, אפשר לאכול ממנו. אז אם הוא לפני כן היה טריפה, השחיטה הזאת היא מתארת אותו מהטומאה. הוא לא נקרא נבלה, הוא לא נקרא טריפה לגבי טומאה. לגבי האכילה בטח, אסור לאכול מהעוף הזה. אבל אם אדם יבלע את העוף, הוא לא יטמא. אותו דבר גם לגבי מליקה. הרי גם מליקה מתירה את הבשר לאכילה בעולת, בחטאת העוף. חטאת העוף, הרי הכהנים אוכלים את זה על ידי מה? על ידי המליקה. זה מה שמכשיר את הבשר לאכילה. אז גם זה, אם העוף הזאת הייתה טריפה, ברגע שעשו מליקה, אז זה מתאר את העוף הזה מדי טומאה. לא שזה מותר כעת באכילה, אבל דבר שמכשיר אותו לאכילה, ברגע שיש פה טריפה, זה יתאר אותו מדי טומאה, שלא יהיה פה דין של טומאה. עד כאן השיעור על דף סמכתת.